ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף, הסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש הדף. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו מעות, צרורים, כאילו קשורים, מותרים, כלומר לא קשורים, שהופקדו אצל, ונראה הדגשה על ידי המעוין, אצל שלושה אנשים שונים. המעות הופקדו אצל שולחני, זה שהחלפן בעל הבית, אדם פרטי, חנווני. המשנה, המפקיד מעות אצל שולחני, עם צרורין, לא ישתמש בהן. כאילו זה שאתה הפקדת אותם באופן שהם קשורים, זה מראה שאין לך רצון שהשולחני ישתמש בהן. הם נמצאים אצלו רק כפיקדון, לשמוע עליהם, ולא להשתמש בהם בעסק של חלפנות. לפי כך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. הרי אנחנו יודעים ששומר חינם, ופה נצא מהנחה שאותו שולחני לא קיבל שום תשלום עבור שירותו כשומר, אז לכן אם עבדו, אינו חייב באחריותן. מותרים, כלומר, אתה הפקדת כספים לא קשורים. הרסת אותם באיזושהי בד, אבל לא קשרת אותו. זה סימן שמצדך הבעלים אין לך בעיה עם השולחן להשתמש בכספים האלו, השתמש בהן. לפי כך, אם עבדו, חייב באחריותן. במצב כזה שהוא משתמש בהן, אז הוא חייב אם נעבדו. אצל בעל הבית, בין צורין בין מותרין, לא ישתמש בהן. לפי כך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. מה לגבי חנווני? אז יש כאן שתי דעות. חנווני כבעל הבית, דברי רבי מאיר. לכן, אם הפקדת כספים אפילו לא קשורים אצל חנווני, אין לו להשתמש בהן. ורבי יהודה חולק, אומר, חנווני כשולחני, שזה שונה משנפקא מינה, אם הפקדת את המטבעות קשורים או לא. הגמרא שואלת בתמיהה, ולפני שנתקדם לתוך הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, הסבר עד קטן אמהות צורין אצל שולחני לא ישתמש בהן, איך קשירת המאות מראה שאסור לו להשתמש בהן. הגמרא, בתמיהה, משום דצרורין לא ישתמש בהן, בגלל שהפקדת מאות צרורין קשורים אצל השולחני, זה אומר שהוא לא יכול להשתמש בהן. אמר רב אסי, אמר רב יהודה, בצרורין וחתומין שנו. רש"י בשורה שנייה, משום דצרורין לא ישתמש בהן בתמיהה, ומה גילוי דעת יש כאן שאין חפץ או שאין חפץ שישתמש בהן, מאחר שאם הן מותרים כמה ישתמש בהן, אתה מפקיד אצלו, מי שמפקיד אצל שולחני יודע שהוא צריך תדיר למעות, צרוי נמי ישתמש דרך כל אדם לצור מעותיו. אז זה לא, עצם זה שהם צורים זה לא מראה התנגדות מצד בעל המעות בשימוש על ידי השולחני, אז זה תמיהת הגמרא. בגלל שקשרת את המעות, זה אומר שלא ישתמש בהן? אז יש לזה שתי תשובות. אמר רב אסי, אמר רב יהודה, בצורין וחתומים שנו. זאת אומרת, הם לא רק קשורים, אלא גם חתומים, שזה מראה שהבעל הבית מקפיד שהוא, השולחני, לא ישתמש בהן. רב מרי אמר, בקשר משונה. איקה דהמי, לשנה אחרת, באי רב מרי, קשר משונה מי, האם זה מספיק לעצור בעד השולחני משתמש בהן? תיקו. אז לפי הלשנה הזאת אין תשובה. בשוליים עוד מעט נראה שימוש בצורת בית, אז בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו מחלוקת רב הונא ורב נחמן בעניין מעות מותרים שהופקדו עץ שולחני ונאנסו ממנו לפני שהשתמש בהן. רב הונא חייב כשואל, דין השולחני כשואל, וזה אומר גם אם הוא לא השתמש בהם ממש, מאחר שדינו כשואל, כי מדובר במעות מותרים, לא קשורים, הוא חייב על אונס כמו שואל. רב נחמן פטור כשומר שכר. הגמרא, מותרים השתמש בהן, לפיכך אם עבדו חייב באחיותן. אמר רב הונא, מה שאמרנו חייב אפילו ננסו, גם אם הוא לא השתמש בהן הוא חייב, דינו כשואל. שואל את אומר עבדו קטני, אבל הלשון של המשנה לא משמע, כן? במשנה כתוב לפיכך אם עבדו, שהוא חייב על עבידה, לא על אונס. מי שחייב על עבידה ולא אונס, זה אומר שהוא שומר שכר. שומר שכר לא חייב על אונס. הגמרא עונה, נכון כתוב עבדו, אבל יש להבין את המילה כדרבה, דיאמר רבה. יש המילים האלו, נגנבו או עבדו, מופיעים במקומות אחרים, והמשמעות שלהם נגנבו בליסטין מזוין, שזה דוגמה של אונס. עבדו שטבעה ספינתו בים. אז למרות שכתוב נגנבו או עבדו, זה לא אומר שרק על גניבה ועבדה חייב, אלא גם על אונס. ממשיך הגמרא, ורב נחמן אמר נאנסו לו. אם השולחני קיבל מעות מותרים, לא קשורים, ונאנסו ממנו לפני שהוא משתמש בהם, הוא לא חייב על אונסין. כל זמן שלא השתמש בהן, אין לו חייב על אונס. אמר לי רבה לרב נחמן, לדידך דיאמר נאנסו לו, אלמה לא הווי שואל עליו. אז אפשר להגיע למסקנה שלשיטתך הוא לא, השולחני לא נחשב כשואל. אי שואל לא הווי, שומר שכר נמי לא הווי. למה כתוב במשנה שאם עבדו הוא כן חייב, שזה מגדיר אותו כשומר שכר? אם הוא לא נחשב שואל, הוא גם לא אמור להיות מוגדר כשומר שכר. אמר לי רב נחמן עונה, בהמודין הלך, בזה אני כן מודה שהוא כן שומר שכר, דהויל ונהנה מהנה. והגמרא מסבירה, ברור הנאה תהי מתרמי לזווינה דהית לרווחה זוון בהו, הווי עליי הוא שומר שכר. הוא נהנה מכך שאם יבוא לקטו אפשרות, הזדמנות עסקי, ובגלל הזמינות של הכספים האלו יכול לקנות ולהרוויח בזה, תמורת ההנאה הזאת שתיארנו עכשיו, הידיעה שיש לו שיכול להרוויח בהם, הוא מחייב את עצמו להיות כמו שומר שכר. דהיינו, ספק שמירה איכותית יותר משומר חינם. ולכן הוא נחשב כשומר שכר, ואם עבדו חייב. אומר רש"י, בהי מודינה, אף אגב דאמינה לא הווי שואל, מהשתה עד שישתמש, מודינה דשומר שכר הווי, כמו שהסברנו. הגורם, שוב פעם אני רוצה להדגיש מה נחשב השכר שלו. השכר שלו זה הידיעה וממילא ההנאה שיש לו מכך שיש לו כספים שהם זמינים במקרה של איזושהי עסקה שיבוא לידו. כאן הגמרא ממשיכה בקושיה ארוכה, אנחנו סימנו אותו בהתאם, איזו שש שורות הבאות. היטיבי רב נחמן לרב הונה. רב הונה אמר מקודם שהשוכני, גם אם הוא לא השתמש בכספים, הוא נחשב כשואל. על כך רב נחמן מעלה קושיה מתחום גזבר בית המקדש שהופקד אצלו מעות הקדש. ונחזור לגמרא, נמשיך. את היווה רב נחמן רב הונה המפקיד מעות אצל שולחני. שוב פעם, גזבר בית המקדש הפקיד מעות הקדש אצל שולחני, אם צרורין לא ישתמש בהן. לפי כך, אם הוציא, אם השוכני משתמש בכספים האלו, לא מעל הגזבר. כידוע לכולכם, כשמדובר בענייני הקדש, שייך איסור מעילה למי שמשתמש בהקדש לצורכי פרטים, צורך עצמו. וכאן הגזבר פעל באחריות, הוא הפקיד אצל השוכני מעות הקדש אבל קשורים. זה אומר שאין שום כוונה מצידו שהכספים האלו ילכו לחולים. ולכן אם השוכני הוציא את המעות, הגזבר לא עבר על מעילה. ואם מותרים, אם הגזבר הפקיד מעות הקדש אצל שוכני לא קשורים, ישתמש בהן, זה סימן שהשוכני יכול להשתמש בהן. לפי כך, אם הוציא מעל הגזבר. וכאן אנחנו מגיעים לקושיה, והיא אמרת אפילו נאנסו שהוא חייב כדין שואל, שאם כמו שרב הונה אמר מקודם, שהחיוב שנופל על השוכני הוא לא בהכרח אם הוא ישתמש ממש, אלא עצם זה שהוא יכול להשתמש בהן. אז אם תגיד כך, מה יוציא? למה כדי לעבור ביישום מעילה צריך להיות שהשוכני הוציא את הכספים? אפילו לא הוציא נמי, גם אם הוא לא הוציא את הכספים ממש, יש לחייב את הגזבר משום מעילה. אנחנו נפנה לרשי. ואי עמד אפילו נאנסו תנא מתניתין דחייב שוכני באחיותן, נמצא משעה שהפקידו אצלו יצאו מרשות הקדש ובאו לרשות שוכני, ונעשה כמו שלווה לו, ואין הוצאה גדולה, הוצאה כלומר מרשות הקדש לחולין, אין הוצאה גדולה מזו. אז אם כן, מהי עירייה הוציא? למה התנא מדבר על הוציא? גם אם לא, יש לחייב את הגזבר באיסור מעילה. אמר לי רב הונה מגיב, אתה צודק בעצם, הוא הדין שיש לחייב את הגזבר, אף אגב דלא הוציא, גם אם השוכני לא בפועל הוציא את המעות. ואיידי דתנא רישא הוציא, ברישא ראינו שאם צורין אז לא ישתמש בהן, לפי כך אם הוציא לא מועל גזבר. וברשע היה חידוש שאפילו אם השוכני הוציא את הכספים, הגזבר לא מועל. לכן אני קורא עוד פעם, ואיידי דתנא רשע הוציא, תנא סיפא נמי הוציא. ושוב פעם, ברשע היה חידוש שגם אם השוכן בפועל הוציא, הגזבר לא מעל. לכן התנא ברשע הזכיר הוציא, אז כדי לשמוע על הניסוח שוויוני נקרא לזה, גם בסיפה כתוב הוציא, אבל זה לאו דווקא. גם אם לא הוציא בסיפה, מאחר שהגזבר הפקיד את המעות מותרים, הגזבר מעל. המשנה, השולח יד בפיקדון. בית שמי אומרים ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאה, רבי עקיבא אומר כשעת התביעה. אנחנו רואים פה שלוש שיטות. לעניות דעתי, ההגדרות האלו יובהרו תוך כדי לימוד הגמרא, המשך הגמרא. אבל רש"י כבר נותן פירוש, במיוחד מה שבית שמאי אמרו, ילוקה בחסר ויתר, לכן אנחנו נפנה לרש"י, אבל נגיד מראש שלא נגביל את עצמנו אך ורק לדוגמאות שנראה ברש"י, אלא יש להמתין להמשך הגמרא. כעת נפנה לרש"י להסבר שיטת בית שמאי בעניין שליחות יד בפיקדון. ילקה בחסר ויתר אם חסרו דמיה שאוזלה בשוק, ישלם דמיה כמו שהייתה שווה בשעה ששלח ביד, שהיא שעת הגזלה, וכן כל הגזלים משלמים כשעת הגזלה, וכגון שהוציאה. כשאנחנו מדברים על שליחות יד, מדובר בדוגמה הזאת שהשומר הוציא אותה, כלומר היא לא קיימת, שינה בעין. ואז על זה אנחנו אומרים שהתשלום יהיה כפי השעה שהשומר שלח ביד. אבל אם ישנה בעין כמות שגזלה, אומר לו, הרי שלך לפניך, כדי אמינן גבי מטבע ונפסל, תרומה ונתמת, בפרק הגוזל כמה שראינו במסכת בבא כמה. זה לגבי ילקה בחסר וביתר. אם שעתה בידו מי ששלח ביד ונתייקרה ואחר כך הוציאה, לוקה ביתר דמיה לשלם כשעת הוצאה, דיינו המחיר הגבוה יותר. אנחנו כעת פונים חזרה לגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, גזל חבית יין מעיקרה שווה זוז ואשתה שווה ארבע. הסימון שנראה בהמשך, הצורת הרגש כמו שאנחנו קוראים לו, בא להבליט את הביטוי מי טעמה, הסברים לשתי הנקודות של רבא. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, היי מן דגזל חבית דחמרה מחברי, מישהו גזל חבית יין מחברו, מעיקרה שוויה זוזה, כשהוא גזל אותה השווי של החבית זוז אחד. יש גרסה פה, או השתה, או לפי גרסת רש"י ולבסוף כשיצאת מן העולם, שוויה ארבעה. תעברה או שתיה, אם הגזלן הוא שבר את החבית או שתה את היין, משלם ארבעה. התבר ממילא, משלם זוזה. אם הוא לא עשה כלום, רק החבית נשבר מעצמו, אז הוא משלם זוז אחד. עכשיו, מה הייתה מה? מה פשר החילוק הזה? תשימו לב, יש פה סימון של תשובה ארוכה, בערך 8-9 שורות הבאות, ומיד אחרי זה מסומן בגמות שלנו קושיה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. הגמרא עונה, כיוון דחי דעיתה, אם היין היה בעין, הדרה למרה בעינה, היין הייתה חוזרת כמו שהוא, גזלן גזל צריך להחזיר, היה יכול להחזיר את היין אם היה בעין כמו שהוא. ההישתה דקשתי לי או דכתבה לה, השעה שהוא שתה את היין או שבר את החבית כגזל מיני, זה שעת הגזלה, דיינו לא הוצאה פיזית מבית הבעלים, אלא השעה שהוא כבר לא היה יכול להחזיר אותה בגלל הפעולה היזומה שלו, שהוא שתה או שבר את החבית. והכלל אומר, תנן כל הגזלים משמים כשעת הגזלה, ובדוגמה שלנו, בשעת הגזילה, או בשעה ששעתה, זה כבר עלה להיות שווה 4. עכשיו, בשונה מכך, איתבר ממילא משלם זוזה. מה הייתה מה? הוא נשבר מעצמו. הגזלן לא עשה שום דבר. למה הוא משלם רק זוז? השתה לא עביד לה ולא מידי. הוא לא עשה כלום. הוא לא היה מעורב בשבירה. מי, כלומר, על מה? מי כמה חייבת לה? אז אם כן, על מה אנחנו מחייבים אותו? היא שעתה דגזלה על השעה הזאת שהוא הוציא אותו מבית הבעלים. היא שעתה זוזה הוא דשוויה. באותו זמן היה שווה רק זוז אחד. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל, דאי איתה כאן בשעת התביעה הווה מדלנה בעינה, דכי אמרינן משלם בשעת הגזילה, איכה דלתה בעין, אבל ישנה בעין, בין שהוקרה, בין שהוזלה, חוזרת כמות שהיא הלכך. הועיל ואם טבע בעודה קיימת, לאחר שהוקרה, הייתה חוזרת בעין, השתקחת אי שעתה דקה שעתי לה, הוא דגזיל לה. אנחנו הסברנו את זה מקודם, תוך כדי הלימוד. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא עם קושיה. ובשוליים תחת הכותרת מבנה, ציירנו משולש, הם יופיעו פה כשלבים לברר פירוש עד קטני בעניין שולח יד בפיקדון, בית הלל אומרים, כשעת הוצאה. אז אנחנו התייחסנו מקודם לשיטת בית שמאי, ועכשיו נתייחס בגמרא באמירת בית הלל, תנן. בית הלל אומרים, כשעת הוצאה. מהי כשעת הוצאה? אם למה כשעת הוצאה מן העולם, ובמאי, אי בחסר, מי איקה למען דאמר? אם אנחנו נפרש שהשומר הזה ששלח יד בפיקדון, הוא ישלם כשעה הוצאה מן העולם, וכשמדובר בירידה במחיר. דיינו, כשהוא קיבל את הפיקדון, היה שווה סכום מסוים, ובשעה שהוא הוציא את זה מן העולם, הוא ירד במחיר. הייתכן שיש מי שיגיד שהוא ישלם את המחיר הפחות? והתנן, כל הגזלים משלמים כשעת הגזילה. אז שוב פעם, אם מדובר בהוצאה מן העולם, דהיינו, הפיקדון אינו בעין, האם יש מה דמר שגזלן הוא אינו משלם כשעת הגזילה? וזה מה שאנחנו אומרים כאן, שהוא ישלם כשעת הוצאה מן העולם, ולא כפי השווי בשעת הגזילה. עכשיו נסתכל ברש"י, אי בחסר כשהוזלה. דקאמרי בית שמאי ילקה לשלם כדמים שהייתה בשעת הגזילה. וכאמרי בית הלל כשעת הוצאה בבית הלל באים לחלוק על בית שמאי. הוא ממשיך רש"י, ומי איכא למאן דאמר איכא דלתא בעין, דכל הגזלים לאו כשעת הגזילה משלמים. אנחנו נחזור לגמרא. ואי ביתר, שהפיקדון התייקר אחרי ששלח בו יד, ובא בית הלל ואומרים שהוא ישלם כשעה שהוא הוציא את זה מן העולם, שזה אחרי השליחות יד. ואז אתה אומר שהוא ישלם את המחיר הגבוה, היינו בית שמאי. אנחנו יודעים שבית הלל באים לחלוק על בית שמאי, זה לא יכול להיות מקרה כזה שנפרש בית הלל אומרים כשעת הוצאה, ונסביר שעת הוצאה מן העולם, והוא ישלם כשעת הגזילה, ישלם כשעת הוצאה מן העולם, במקרה שהוא עלה במחיר. אז אין מחלוקת בית שמי ובית הלל, כי גם בית שמי הוא כך. אנחנו ממשיכים עמוד ב', אלא פשיטה כשעת הוצאה מבית בעלים, לא כמו שחשבנו מקודם שהוא ישלם כפי שעת הוצאה מן העולם, אלא כשעת הוצאה מבית בעלים. נסתכל ברש"י, שורה ראשונה, אלא פשיטה כשעת הוצאה מבית בעלים, כשעת הגזלה, זה היינו פיזית שהוא הוציא אותו מבית הבעלים, הוא ביתר פליגי. כאמרי בית שמי, אם הוא קרא הילקה לשם כשעת הוצאה מן העולם, ובית הלל אמרי כשעת הוצאה מבית בעלים. יוצא כך, אם התשלום הוא כפי שווי בשעת הוצאה מבית בעלים, יוצא שרבה בפסק שלו במקרה של החבית שהייתה מעיקרה שווה זוז ובסוף שווה ארבע, אתה תשלם ארבע, יצא שכפי שהגמר אומרת עכשיו, למה רבה דאמר כבית שמי? הייתכן שרבה שפסק שישלם המחיר הגבוה ולא המחיר כפי שהייתה שווה בשעה שיצא מבית הבעלים, יצא שרבה פוסק כמו בית שמי. אמר לך רבה, ביתר, אם מדובר באותו חבית שעלה בערכו כולי אלמה לא פליגי, בזה אין מחלוקת בית שמי ובית הלל, אלא לכולי אלמה יגידו כמו שאני אמרתי שישלם ארבע. כי פליגי, מתי חולקים בית שמי ובית הלל? במקרה אחר, לא במקרה שאני דיברתי עליו, בחסר, דהיינו בשעה שהוא שלח ביד הפיקדון היה שווה ארבע, ובשעה שהוציא אותה מן העולם ירד לזוז אחד. נסתכל ברש"י, כי פליגי בחסר וכאמרי בית הלל כשעת הוצאה מן העולם, ודקקה שלך, אולי תשאל כל הגזלים משלמים בשעת הגזלה. התשובה לכך היא בגזלה ממש, דגזלה מעיקרה, היה גזל ממש, החינמי, אז אתה צודק. אבל אחד בהתרה, אתה יודע, אנחנו מדברים במחלוקת בית שמי בלי בניין דבר שנמצא לשומר, אז הוא הגיע לידו של השומר בהתר, ומשום שליחות יד כמה חייבת לי, והחיוב במקרה של בית שמי ובית הלל הוא בחיוב על שליחות יד בהפליגי, בזה הם חולקים. אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, כי פליגי בחסר, בית שמי סברי שליחות יד אינה צריכה חיסרון, ומי ששלח ביד למרות שלא חסרה זה הגזל, וכי חסר כשזה הוזל ברשותה דידי חסר, כאן ההוזלה כבר ברשות השומר, אז שעת הגזלה נקבע בשעה שהוא שלח ביד ואז הוא היה שווה יותר. בית הלל סברי שליחות יד צריכה חיסרון, ולפני החיסרון הוזלה, וכי חסר ברשותה דמרי חסר, ואותו הזלה היה לפני החיסרון, ולכן לפי בית הלל ישלם את השיעור הפחות. ושוב פעם נסתכל ברש"י, בית שמי סברי שליחות יד אינה צריכה חיסרון, ומי ששלח ביד אף על פי שלא חסרה הביא גזלה וכמה ברשותי, זה עומד ברשות השומר, וכשהוזלה, ברשותו הוזלה. ואם הייתה בן, אומר לו הרי שלך פניך, עכשיו שהוציאה, משלם כשעת שליחות יד. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא דאמר רבה, שליחות יד אינה צריכה חיסון. כדי להתחייב משום שליחות יד, שלמדנו על כך כבר רבות בדפים הקודמים, שזה מחייב את השומר באונסין, ולפי רבה גם אם הפיקדון לא נחסר, לימה רבה דאמר כבית שמי, וההסבר שנתנו מקודם, אמרנו שלפי בית שמי שליחות יד אינה צריכה חיסון. הזה לא ייתכן שרבה שמע שליחות יד אינה צריכה חיסון, הוא פוסק כמו בית שמי. כידוע בית שמי כמעט בכל מקרה אינו להלכה, אלא הכה במאי עסקינן, כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות. אז אנחנו שוב פעם עוד התייחסות לבמה חולקים בית שמי ובית הלל. במקרה כזה הוא טלטל את החבית כדי שהגוזלות יכולים לטפס על החבית כדי להגיע מהשובח שהיה גבוה לקרקע, וגם ההפך. הוא בשואל שלא מדעת כמפלגי. המחלוקת בית שמי ובית הלל הוא סביב ההגדרה שמי ששואל בלי דעת הבעלים. בית שמי סברי, שואל שלא מדעת, גזלן אבי. וכי חסר כשזה הוזל ברשותה דידי חסר. לכן לפי בית שמי הוא ישלם את המחיר הגבוה. ובית הלל סברי, שואל שלא מדעת, שואל אבי. הוא לא גזלן וכי חסר, כשאותו חבית ירד בערכו, ברשותה דמר חסר. לכן, התשלום הוא יהיה לפי המחיר הפחות. זה לפי בית הלל. שואלת הגמרא, לפי ההסבר שאמרנו עד כה, אלא עד ים הרבה שואל שלא מדעת, לרבנן גזלן הווה, לימה רבה דאמר כבית שמי. הרי לפי ההסבר שהסברנו עד כה, העמדנו בית שמי בדעה ששואל שלא מדעת גזלן. אז לא ייתכן שרבה ינקוט עמדה כמו בית שמי, כמו שדחינו גם מקודם. אלא הכה המחלוקת בית שמי ובית הלל בשבח של גזלה כמפלגי. אנחנו נסתכל ברש"י, אלא הכה בשבח גזלה פלגי, והי חסר ויתר דמתניתין לאו ביוקרה וזולה. לא כמו שהסברנו עד עכשיו עניין של עליית מחיר או ירידה במחיר, אלא במאי דחסרה, דהיינו גיזות, ובמאי שהותירה, כגון אם נתעברה אצלו. ובית שמי סברי הכל ישלם, כרבי מאיר דברייתא, ובית הלל כרבי יהודה, כשעת הוצאה מבית הבעלים. אנחנו חוזרים לגמרא, שוב פעם, כאן זה הסבר מספר 3, אלא אני קורא עוד פעם, הכה בשבח של גזלה כמפלגי. בית שמי סברי, שבח גזלה דנגזל אבי. ובית הלל סברי, שבח גזלה דגזלן אבי. ובפלוקתא דהני תנאי, ומה שהסברנו כעת כמחלוקת בית שמי יותר מקביל למה שנראה עכשיו מחלוקת תנאים בין רבי מאיר ורבי יהודה. דתניא, הגוזל את הרכיב, גזזה וילדה, משלם אותה ואת גזעותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. וזה, כפי שראינו ברש"י, יש שיטת בית שמי. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיני. דייקה נמי, בקריאה מדוקדקת, נוכל להגיע למסקנה שזה באמת המחלוקת בית שמי ותלל, שבגיזות ובלדות חולקים. דקטני, בית שמי אומרים ילקה בחסר וביתר, לא כתוב לשון זול ויוקר, אלא חיסרון ויתרון. זה מתאים לגזעות ודלתות. בית הלל אומרים כשעת הוצאה, שמע מינה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שיטת רבי עקיבא. השולח יד בפיקדון משלם כשעת התביעה. הגמרא, רבי עקיבא אומר כשעת התביעה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי עקיבא. תהיינו שהתשלום עבור על השומר ששלח יד בפיקדון הוא כשעת התביעה. ועוד נקודה, הוא מודה רבי עקיבא במקום שיש עדים. מה זה? רשי, הוא מודה רבי עקיבא במקום שיש עדים, כמה הייתה שווה ביום שגזלה, וראו שגזלה אימנו, שמשלם כשעת הגזלה. לדעתי, בסוגיה הזאת, הייתי צריך אולי להזכיר את זה מקודם, אבל העיסוק עם שעת הגזלה, מאחר שהמחלוקת הנעים הוא סביב עניין של שולח יד בפיקדון, היינו שליחות, היינו הגזלה, היינו שליחות יד בפיקדון, זה הגזלה. ואני רוצה להפנות כל אחד לעיין במה שהוספנו בשולי הדף הזה בשם הרטווה. חזרה לגמרא. מהי טעמה? אנחנו רוצים לשאול מה הטעם על שתי הנקודות האלו, קודם שהלכה כרבי עקיבא וזה שהוא מודה במקום שיש עדים. דאמר קרא, הפסוק אומר לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. וכיוון דאיקה עדים שראו שגזל או ששלח יד בפיקדון, מהו שעתה הוא תחייב לאשמה. לדעתי צריכים לעיין ברשי כדי להבין איך זה נותן מענה לשאלה של מהי טעמה. אומר רשי, דאמר קרא ביום אשמתו, בדמים של אותו יום שהוא מתחייב לו, והיכה דתבעו והודה, דעל פיו הוא מתחייב, עמדתו בדין והודעתו הוא יום אשמתו. אבל אם יש עדים משעה שראו שגזלה, הוא אשם לו. אז מכאן אנחנו מבינים שהפסוק נותן תשובה לשתי השאלות, יום התביעה, ואם יש עדים זה מיום שגזלה. החזרה לגמרא. אמר לי רב הושעיה לרב יהודה, רבי, אתה אומר כן שמודה רבי עקיבא במקום שיש עדים? רק נזכיר לעצמנו שהקטע הזה מובא בשמו של רב יהודה. זה התחיל עם אמר וידע אמר שמואל והמשיך לנקודה הזאת שרבי עקיבא מודה בזמן שיש עדים שהתשלום יהיה מיום שגזלה, הערך של אותו פיקדון מיום שהוא שלח בו יד. אז על זה רבי הושעיה שואל בתמיהה, אתה אומר כן? האחי אמרה ועשי, אמרה ביוחנן, חלוק היה רבי עקיבא אפילו במקום שיש עדים. מה הייתה עמד? יאמר קלה שהוא לא יתננו ביום אשמתו. ובי דינה הוא דקה מחייב לאשמה. אז זה, וזה עניין של אותו יום של התביעה, ולא יום שבו גזל. אמר לי רבי זהיר לרבי אבא בר פאפה, כי אז לי להתם, כשאתה נוסע לארץ ישראל, עקיף אסומה דצור, תלך בצורה עקיפה, תהיינו בצורה שמעריך את הדרך, דרך סומה דצור, וזה שם מקום, מהנסיעה מבבל לארץ ישראל, אם האדם מעריך את הדרך, אז הוא ילך דרך סולמה דצור, ואור לגבי רבי יעקב בר אידי, שם היה מתגורר רבי יעקב בר אידי, הוא בא מיני רבי יעקב בר אידי, למד אצל רבי יוחנן, ותשאל ממנו, איש מי עלי לרבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא, או אין הלכה כרבי עקיבא? אמר לי, אחי, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא לעולם. מהי לעולם? אמר ושי, שלא תאמר אני מילי, מה שהוא אמר, דהיינו מיום התביעה, איך הדלק העדים. אבל איך הדעיקה עדים, לא אם יש עדים שראו שגזל, אז התשלום יהיה כפי אותו יום, אל תגיד כך, אלא הלכה כרבי עקיבא לעולם, גם אם יש עדים שראו גוזל. זה לא, זה לא נקודת הזמן שיקבע כמה שישלם, אלא כפי יום התביעה. ואי נמי, עוד הסבר מה זה הלכה כרבי עקיבא לעולם, דאהדרה לדוכתה ואיתברה, שומר ששלח בו יד בפיקדון והחזיר את הפיקדון, נגיד חבית יין שהוא שלח בו יד והוא החזיר את החבית למקומה והתברה ונשבר שם באונס, רבי עקיבא יגיד שהוא חייב, וזה השיטה הזאת להפוקי מרבי ישמעאל, תאמר לא באין הדעת בעלים כדי להיפטר. רבי עקיבא אומר שכן צריך דעת בעלים. כמה שמלן דבאינן דעת בעלים. זה שהוא אמר לחק רבי עקיבא לעולם, כדי שאותו שומר ייפטר, שלא יהיה חייב, הוא צריך להגיד לבעלים שהוא, אחרי שהוא לקח, שהוא שלח ביד, הוא החזיר את הפיקדון למקומו. ורב אמר הלכה כבית הלל, הם אמרו כשעת שהתשלום הוא יהיה כשעת הגזלה. עכשיו משנה חדשה, החושב לשלוח יד בפיקדון. מה פירוש המילה החושב? לפי תוספות, מחשבה היינו דיבור. לפי רשי, החושב לשוח יד, אמר בפני עדים, אתול פיקדונו של פלוני לעצמי. הבח מביא רשי במסכת קידושין, שאומר לאו דווקא אמר, אלא חשב. אז יש כאן, לפי הערה הזאת, יהיה מחלוקת רשי ותוספות, האם המילה החושב הוא באופן, הפירוש הוא מילולי, או שהוא אמר בפה. אז מה לגבי החושב לשוח יד בפיקדון? בית שמאי אומרים חייב, ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד, שנאמר אם לא שלח ידו במלך הרעיל. לפי בית הלל, תכנון, דיבורים על כך, הם לא מחייבים את השומר בעונצין, אלא שליחות יד ממש. ההמשך המשנה, לפי רשי, זה מיוטה ואנפי נפשה, משהו נפרד, משהו חדש. היטה את החבית ונטה לימנו רביעית, ונשברה, לאחר זמן נשברה, אינו משלם אלא רביעית. שליחות יד לא מתחייב באונסין עד שהוא יעשה קניין, כמו ימשוך או יגביע, אבל כאן לא היה משיכה ולא היה הגבעה, היה רק חטיה. הגביע ונטל אימנה רביעית ונשברה, משלם דמי כולה. אומר רשי, הגביע ונטל דהווה קנייה בהגבעתה וחיסרון מנטילת רביעית יין באונסיה. התוספת הזאת של רשי שאומר וחיסרון, זה משמע ששליחות יד אינו מחייב אלא אם כן היה בחיסרון. הגמרא תדון בנקודה הזאת, שזה נושא שנגענו בה גם בעבר. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף מ"ד. מנה הני מילי, מה המקור לשיטות בית שמאי ובית הלל בחושב לשלוח יד בפיקדון? תנו רבנן, על כל דבר פשע. אנחנו מביאים פה פסוק שמופיע בפרשת משפטים, שמות פרק ב' פסוק ח'. זה פרשה שעניינו שומר חינם. בשוליים אנחנו הוספנו פסוק ז' וחלק מפסוק ח', נקרא ממה שכתבנו בשוליים, שמות חבד פסוק ז', אם לא ימצא הגנב ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, פסוק ח', על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה וכו'. ואנחנו חוזרים לגמרא, על כל דבר פשע, וכבקבנו את המילה דבר. בית שמאי אומרים, מלמד שחייב על המחשבה כמעשה. כלומר, דבר, כמו שהזכרנו מקודם, דיבור, לא המעשה ממש, ולכן לומד בית שמאי שגם על המחשבה לשלוח ביד זה כאילו עשה כך. ובית הלל אומרים, אינו חייב עד שישלח בו יד, שנאמר, והוא מצלט מפסוק ז', שנאמר, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אמר, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, ולא כבר נאמר על כל דבר פשע, ואתה לא מתייחס לדבר, אתה מתייחס לשליחות יד ממש. אמרו להם בית הלל, בית שמאי, ולא כבר נאמר, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. שהפסוק מחייב רק אם הוא שלח, אם הוא שלח בו יד ממש. אם כן, לפי בית הלל, מה אתה עוד לומר על כל דבר פשע? תשובה, שיכול אין יהיה להוא השומר עצמו ששלח ביד יתחייב בעונצין אם נשברה. אמר לעבדו שלוחו מיני, מה אם השומר אמר לעבד שלו או לשליח שלו, תשלח בו יד, תשתמש בפיקדון שנמצא אצלי, האם השומר גם אז יהיה חייב? תמוד לומר על כל דבר פשע. כן, שגם במקרה כזה השומר יהיה חייב אם עבדו או שלוחו ישלחו בפיקדון את ידם. היתה את החבית וכו', אמר רבא, לא שנו שבמקרה שהוא נטל ולא הגביע, אמרנו היתה את החבית והוא לקח משם יין שהוא ואחר כך נשברה, לא שנו אלא נשברה, שמה השומר פטור כי הוא לא הגביע, אבל החמיצה משלם את כולה. אם הוא רק היטה את החבית ולקח משם קצת יין, אחר כך החמיצה תחולת החבית, השומר יתחייב לשלם על הכל. מה הייתה מה? הרי הוא לא עשה קניין. התשובה היא גירי דידי ודענו לה. גירי באופן מילולי, החיצים שלו גרמו לכך. ומה זאת אומרת? נבין את הדבר דרך רש"י, שורה שלישית, אבל החמיצה, פשיעה היא, ומזיק בידיים הוא. זה שהוא לקח משם, גם בלי להגביע או למשוך את החבית, הוא החסיר מתחולת החבית את המרבית יין, בשביל שחיסרה החמיצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. זה הכוונה פה, גירי דידי, עצם זה שהוא לקח משם קצת יין, זה המעשה שלו פגע ביין וגרם לו להחמיץ, ולכן הוא ישלם על הכל. הגביע ונטל אימנה וכו'. אמר שמואל, לא נטל, נטל ממש, מה שכתוב במשנה ונטל אימנה, לא צריכים להבין שהוא ממש לקח משם יין, אלא כיוון שהגביע ליטול אף פי שלא נטל. שואלת הגמרא, למה כסבר שמואל שליחות יד אינה צריכה חיסרון? הרי זה סוגיה ששנויה במחלוקת. האם שמואל הוא בדעה כזה שכדי להתחייב משום שליחות יד גם אם לא היה חיסרון? ככה נשמע מדברי שמואל כאן, כי הוא אומר לא להבין נטל ממש, גם אם הוא רק התכוון לקחת, זה מספיק לחייב אותו משום שליחות יד. הגמרא עונה, אמרי לא, אין להגיע למסקנה ששמואל סובר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, אלא באופן כללי אדם שומר לא יתחייב משום שליחות יד, אלא אם כן הוא גם מחסיר מהפיקדון. שני הכה, פה זה שונה. מה ששמואל אומר פה שלא לא חייב רק אם נטל ממש, אלא גם התכוון, שכאן זה שונה. דניחא ליה דתבי החבית כולה בסיס להרביעית. יש כאן שומר שמעוניין ברביעית יין מהחבית. מה ששמואל אומר פה, גם אם הוא לא נטל ממש הוא חייב, זה בגלל שהשומר הזה במו עינו, אני אומר במו עינו, לא בפועל, אלא במו עינו, הוא לקח משם את הרביעית יין והחזיר את הרביעית יין לתוך החבית, כדי שהרביעית שהוא מעוניין בה יישמר. ומה זאת אומרת יישמר? שער החבית יהיה בסיס לרביעית שהוא מעוניין בה. ואנחנו נראה את זה ברש"י, תניח עלי דתבי כולה חבית בסיס לאי רביעית, שתשמר אותו רביעית ולא תחמיץ. כאילו ככל שהחבית מלא יותר, פחות סיכוי שהיין יחמיץ, כמו שראינו מקודם ברש"י. ולעולם שליחות יד בדבר אחר צריך חיסרון, והנותר פיקדון ומגביאו על מנת לשוח בו יד, כל זמן שלא חיסור אינו מתחייב בהגבתו, אינו חייב עונסין רק בגלל שהוא עשה קניין, הועיל ולא נטלו על מנת לגזול את כולו, אלא לשלוח בו יד ושליחות יד ולא חיסרון לתי. אין שליחות יד אם אין חיסרון. אבל יין שאינו משתמר אלא בכלי מלא, הבלי כמי שנטל והניחו עם השאר להשתמר, ונעשה שואל על כל שאר החבית, וכידוע שואל חייב באונסין. אז בנקודה הזאת שיטת שמואל בעניין שליחות יד באופן כללי אינו חייב משום שליחות יד, אלא אם כן החסיר מהפיקדון, וכאן זה כאילו החסיר, כאילו הוא לקח משם ערבית והחזיר אותו שם כדי שישמר. באי רבשי הגביה ארנקי ליטול ממנה דינר. מהו? דינר, מטבע אחד מתוך תכולה של ארנקי. אז בדומה למה שראינו מקודם, שהוא הגביה את החבית כדי ליטול משם רביעית, מה לגבי אחד שהגביה ארנקי, שהוא היה שומר על ארנקי והיה לו כוונה ליטול ממנה דינר, מהו? חמרה יין הוא דלא מינטר אלא אגב חמרה, הוא לא נשמע אלא אם הוא יחד עם שאר היין, כמו שדיברנו מקודם שהיין ישמר רק בחבית מלאה. אבל זוזה מטבע אחד, כדי שמטבע ישמר הוא לא זקוק להיות עם מטבעות אחרות, אז כפי שגמר אומר, אבל זוזה מינטר, אומר רשי, אבל זוזה מינטר לבדו ולא ניחלי דלוי אינך, זה לא עניין של נוחות לשומר שהוא יהיה עם אחרים, ששאר המטבעות יהיו בסיס לי, ולא הביא כנוטל ומניח. כמו שאמרנו מקודם בעניין הרבי, עניין שהוא לקח את היד והחזיר, זה לא אותו דבר בעניין זוז. או דלמה, ממשיך הגמרא, שאני נטירות הארנקי מנטירות הדינר, יותר קל לשמור על ארנקי שלם ממטבע בודד. ת תיקו. אומר רש"י, שאני נטועה דדעונקי, כיס מלא, נראה ומשתמר, ואין נוח להיות נבד, כדינר יחידי. אז יש עניין שהדינר שהוא רצה יישאר בארנקי. אז לכן ראינו כאן שני צדדים לשאלה, שאלת רבשי, ואין מענה, אלא תיקו. עד כאן שיעורנו להיום.